ההפטרה השבוע היא מכונה הפטרת שובה ישראל. שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. בהפטרה הזאת יש שלושה חלקים. החלק הראשון הוא מהושע פרק י' ד', החלק השני הוא מספר יואל, והחלק השלישי הוא מספר מיכה. מתחילים עם הקטע הזה מסוף ספר הושע, זה פרק י' ד' פסוק ב' בספר הושע. שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך, עד סוף הספר. וצדיקים ייכשלו, צדיקים ילכו בם ובושעים ייכשלו בם. מה בעצם מדברים פה בקטע הזה? זה קריאה לעם ישראל לשוב בתשובה. הושע הנביא מדבר עם שבטי אפרים, שזה ממלכת ישראל שהייתה בזמנו, ואומר את העונש החמור שהם הולכים לקבל על ההתנהגות שלהם, על פשעי ישראל, על מה שהם חטאו באותו זמן. ואז הוא פונה לעם ישראל שביהודה ואומר להם, אתם אבל רואים מה שקורה פה, תאשם שומרון כי מרתה באלוהיה, בחרב ייפולו עולליהם ירוטשו והריותיו יבוקעו. אתם רואים מה אפרים סובלים בגלל החטאים שהם עשו? שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. תחזרו גם אתם עם ישראל, בני יהודה, ממלכת יהודה, תחזרו גם אתם בתשובה. ופה בקריאה הזאת הוא מדבר על תשובה. יכול להיות שאפשר לדייק שיש פה שלוש סוגי תשובה: תשובה על ידי ייסורים, תשובה על ידי תשובה מאהבה ותשובה מהירה. בעזרת השם נלמד את זה, ננסה קצת אולי לראות את זה בפסוקים. אחר כך אנחנו מדלגים לספר יואל. בספר יואל מה שמסופר זה שבזמן יואל בן פתואל היה, בגלל החטאים של עם ישראל באותו זמן, הייתה מכה קשה מאוד של הרבה חסיל, ילק, גזם, חילי הגדול אשר שילחתי בכם. והקדוש ברוך הוא שולח את הרבה לעם ישראל ומתאר את המכה של הרבה, ואז אומר שברגע שעם ישראל חוזרים בתשובה יסתלק הרבה, ולא רק שהרבה יסתלק, אלא הקדוש ברוך הוא יפצה את עם ישראל על הנזקים שהרבה גרם. את הצפוני ארחיק מעליכם וידחתיו אל ארץ יאו שממה, הרבה יסתלק ויחזור גם הפרנסה והשירות וכל מה שהיה והרבה חיסל. הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא הביא את ההרבה ברגע אחד, יסלק את ההרבה ברגע אחד, ויביא ויפצה גם על כל הנזקים שנגרמו. ופה בעצם אנחנו לומדים על הברכה שבתשובה, ברכת התשובה. כשנחזור בתשובה, למרות שהצרה כבר התחילה, היא כבר פה, היא חוגגת, אנחנו כבר משלמים את המחיר על האבונות שלנו. בכל זאת, ברגע שאנחנו תקעו שופר בציון, קדשו צום, קראו הצרה, אספו עם, קדשו קהל, קבצו זקנים, אספו עוללים, ויום כאיש עדיין יצא חתן מחדרו וחלה מחופתה, כולם יתקבצו ויעשו תשובה. לא, לא, לא כל אחד יאשים שקבוצה אחרת הם אלו שצריכים לעשות תשובה, אלא כל אחד כשלעצמו יחזור בתשובה. בין העולם ולמזבח יבכו הכהנים, משרתי השם. חוסה השם על עמך ועל תיתן נחלתך לחרפה למשול בעם גויים, למה יאמרו בעם מה יהיה לו הם, ויקנה השם לארצו ויחמול על עמו. וחזל הרי גם דורשים שאת הצפוני הרחיק מעליכם, מדובר פה לא רק על ההרבה אלא גם על היצר הרע שהוא צפון בליבו של אדם, תהיה ברכה גדולה מאוד מאוד מאוד, גם בגשמיות וגם ברוחניות. ואז אחרי זה אנחנו, ספר יואל עצמו עובר אחר כך לדבר על הגאולה, אחרי כן נשפוך את רוחי על כל בשר, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות עשן, כן, כל השלבים של הגאולה, יהודה לעולם תישב, ירושלים לדור ודור. אנחנו משלימים את הקריאה, או חלק אומרים את זה לפני כן, בפסוקים מספר מיכה, שמלמדים אותנו את י' ג' מידות הרחמים. מי כל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו כי חפץ חסדו, שהם בעצם כנגד השם השם כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. זה לא רק כנגד בספירות העליונות, אלא זה פשט כפשוטו. וכמו שרואים גם במהר"ל בנתיב התשובה, כשהוא בא לבאר את י"ג מידות הרחמים, אז הוא משתמש במקביל בשתי הדברים גם יחד, שהם י"ג מידות, כן? י"ג מידות בלשון חז"ל, בלשון הזוהר, זה נקרא י"ג מידות של רחמים. אבל המידות, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו רואים כמה הם מידות של רחמים, אז זה פותח לכל אחד מישראל את הפתח ואת היכולת לחזור בתשובה. יש עיון יעקב בראש השנה דף ט"ז שאומר שאפילו עמלק מנסה לנצל את זה, כי הוא יודע כמה הכוח של י"ג מידות הוא כל כך גדול, הוא כאלה רחמים גמורים, אז הוא חושב שגם הוא יכול להיות חלק מהעניין הזה, ולכן לעתיד לבוא בא עמלק מתעטף בתליתו ויושב בין הצדיקים, כי התלית מרמזת הרי כמו שמבואר בגמור ראש השנה דף ט"ז שהקדוש ברוך הוא מתעטף בתליתו ומגלה את י"ג מידות של רחמים, ואומר שיבוא החזן יתעטף בתלית ויקרא את כל הסדר הזה, את י"ג מידות, ולכן עמלק מתעטף בתלית ומנסה לעורר גם עליו את י"ג מידות של רחמים, אבל הוא נדחה, והקדוש ברוך אומר אם תגביע כנשר ואם בין כוכבים סינקינך משם אורידך נאום השם. אילו שלושת החלקים שיש לנו בהפטרה הזאת, אנחנו נתמקד כעת רק בקטע הראשון שזה סוף ספר הושע. שובו ישראל, שובו ישראל עד השם אלוהיך כי חושלתו באבויניך. הנביא הושע קורא לעם ישראל, שובה ישראל, שובה ישראל, תחזרו. אומר רשי על המקום, אומר אתם ראיתם מה קורה בשומרון, משל למלך שמרדה עליו מדינה, שלח המלך פולימרקוס ואמר להחריבה את המדינה הזאת. והיה אותו פולימרקוס בקיא ומיושב, אמר להם תלו לכם ימים, ואם לאו אני עושה לכם כדרך שעשיתי למדינה פלונית ולפלונית ולחברותיה ולאיפרחיה פלונית ולחברותיה. לכך נאמר, לכן הפרק הזה מתחיל, תאשם שומרון כי מרת באלוהיה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. תראו מה קרה להם ותשובו אל השם. איזה תשובה מדובר פה? ברגע שמדובר פה שובה ישראל עד השם אלוקיך כי תראו מה קרה לשומרון, תשובה מהיראה, מאהבה, מייסורים. יש הרי שלוש סוגי תשובה, נכון? מערל ונסיבת תשובה. טוב, דיברנו 25 שיעורים על מערל ונסיבת תשובה, אבל שם הערכנו מאוד בכל העניין הזה. אבל יש שלוש סוגים בתשובה. מה זה תאשם שומרון שובה ישראל? תשובה מהיראה, נכון? תראו מה קרה להם, תפחדו מעונשי שמיים, ואז תשובו שוב הישראל עד השם אלוקיך. האמת היא שגם בגמורה ביומד, אף פיבוב, הגמורה שואלת סתירה. פה הגמורה אומר ככה, לוי אמר שוב הישראל עד השם אלוקיך, כי חושלתו באבויניך. מכאן אנחנו לומדים שאדם שחוזר בתשובה, זדונות נחשבים לו כשגגות, שנאמר שוב הישראל, כשאדם חוזר בתשובה, כי חשלת בעווניך. מה זה עוון? לא כישלון, עוון הוא מזיד, נכון? חטא זה כישלון שוגג. כי חשלת בעווניך, העוונות נחשבים לך כמו שכשלת בהם, הם נחשבים תשובה מיראה. בסדר? אז הגמרא דורשת מזה שזדונות נעשים לו כשגגות. שואלת הגמרא, איני שאלה, הרי מצאנו בפסוק ביחזקאל למד ג' שהפסוק מדבר שם שכשיבוא הצופה על הארץ ולמד ב' ואז אדם שבא ועשה תשובה ולא תזכרנה לו כל חטאותיו אשר עשה, עליהם חיו יחיה. דורשת את זה הגמרא, עליהם חיו יחיה, לא עליהם על התשובה שהוא עשה, אלא עליהם על העבירות שהוא עשה חיו יחיה. העבירות עצמן הופכות להיות זכויות. שואלת אגמר, רגע, העבירות הופכות להיות זכויות העוונות, או העוונות הופכות להיות שגגות? אומרת אגמרה, כאן מיראה, כאן מאהבה. אז על הפסוק שלנו, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך, על מה מדבר? על תשובה מיראה. וכך גם יוצא לנו כעת, שאנחנו לומדים את זה מפשט הפסוקים, נכון? שתראו מה קרה לשומרון, ותחזרו בתשובה. עכשיו, מה קורה עם שומרון עצמם, שבט אפרים, יחזרו בתשובה כתוצאה מהאיסורים שהם מקבלים? זה לא נקרא תשובה מהיראה, זה נקרא תשובה על ידי איסורים. זאת אומרת, קיבלו מכות ורק אז חזרו. תשובה מהיראה זה מצב של תשובה שרואים, אך תראי אותי, הכרעתי גויים, נשמו פינותם, החרבתי חוצותם מבלי עובר, אמרתי, אך תראי אותי, תיקחי מוסר. נכון? לראות שמישהו אחר, ואז רואים כמה אנשי שמיים רציניים, נופלת על האדם יראה, ומהיראה הוא חוזר בתשובה. אז זה נקרא תשובה מיראה. עכשיו, לכאורה נראה לבאר בפסוקים שיש לנו פה את כל סוגי התשובה. דבר ראשון, תשובה ישראל, עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. אומר רשי על המקום, תונה בשם רב מאיר, שובה ישראל, בעוד שהוא השם במידת הרחמים, יש הזדמנות ראשונה לחזור בתשובה עוד לפני העונש. ואם לאו אלוקיך מידת הדין, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כן? כי עד לא יתאבד סנגוריה קטגוריה, עד לפני שיתהפך מסנגור לקטגור. אומרת הגמרא ביומא, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. מה זה הגמור שם ביומא דף פ"ו מביאה מחלוקת? רב לוי אומר, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. רב יוחנן אומר, ביוחיד עד ולא עד בכלל, ובציבור עד ועד בכלל. זאת אומרת, יש הבדל בין יחיד וציבור אם מגיע עד כיסא הכבוד ועד בכלל או לא. זה לפי הגרסה של הילקוט שבבח שם. המהרש"א שואל, למה לא נחלקים כבר על הפסוק בתורה? כתוב הרי בתורה, בפסוק בפרשת ניצבים, ושבת עד השם אלוקיך, נכון? ושבתו עד השם אלוקיך. אז גם שם אפשר לחלוק האם עד ועד בכלל או עד ולא עד בכלל, בדיוק כמו שיש מחלוקת בדברי הנביא, שובה ישראל עד השם אלוקיך, אם זה עד בכלל או לא עד בכלל, אותו מחלוקת יכולה להיות גם בפסוקים, ושבת עד השם אלוקיך, עד בכלל או לא עד בכלל. אומר המהרש"א שבפסוק בתורה אין הוכחה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לקבל את התשובה באופן של עד ועד בכלל. אפשר לפרש שהכוונת הפסוק היא שהאדם מישראל צריך להתאמץ, לנסות, להגיע בתשובה שלו, להגיע עד כיסא הכבוד. מי אומר שהקדוש ברוך הוא באמת יקבל בדרגה כל כך גבוהה? לא מובטח. אבל הנביא הושע כשהוא אומר שובה ישראל עד השם אלוקיך, נשמע מהדברים שהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יקבל אותם בדרגה הגבוהה הזאת של עד כיסא הכבוד. כך אומר המהרש"א, שלכן הוויכוח על ושבתו, לא על הפסוק בתורה ושבת עד השם אלוקיך, אלא דווקא על הפסוקים האלה בנביא של שובה ישראל עד השם אלוקיך. רבי סוחרדוב מבלז, האדמור הקודם מבלז, שנפטר בתף רשפי, נראה לי, אז הוא תרץ את הקושיה של המהרש"א בדרך אחרת. הוא אומר ככה, הפסוק שכתוב בתורה ושבת עד השם אלוקיך מדבר על סוג תשובה אחר מהתשובה שהנביא הושע מדבר. הוא מביא שהאפטר רוב, האוהב ישראל מאפטר, אמר שעל מצווה שיש כמה אנשים שמקיימים ומתגאים במצווה הזאת, אומר אנחנו עושים על זה תשובה. כלומר יש מצוות, יש פרים, יש עבירות שהן ברורות, יש לפעמים מצוות שאומר האפטר רוב, אצל אחרים זה יקרה מצווה, אצלי זה נחשב עבירה, אני עושה על זה תשובה. זאת אומרת, צדיק לא מסתפק רק בזה שהוא עשה את המצווה, הוא גם תמיד עושה תשובה על זה שהוא לא קיים את המצווה עם כל הכוונות, עם כל הלב, עם כל הדחילו ורחימו, יראה ואהבה, הוא מתעמק בפנימיות המצווה, והוא רואה שעדיין הוא לא עשה אותה בשלמות גמורה, ועל זה הוא עושה תשובה. עכשיו, זו דרגת תשובה אחרת, בעצם מה שגם מוגדר בדרך כלל כתשובת רבי סעדיה גאון, נכון? מספרים שרבי סעדיה גאון למד מאדם שהוא התארח אצלו, שאחרי כמה ימים, שהוא לא יודע שזה רבי סעדיה גאון זה שמתארח אצלו, ביום אחד הוא מגיע ומבקש מחילה. שואל אותו רבי סעדיה גאון, על מה אתה מבקש מחילה? אז הוא אומר, כי אתה רבי סעדיה גאון. אמר, אבל התנהגת עליי מאוד בסדר, נתת לי אוכל, הכל כמו כל אורח במלון. אמר, כן, אבל לפי כבודך לא כיבדתיך. לפי איך שהייתי צריך לכבד אותך, כמו שראוי לרבי סעדיה גאון, זה לא עשיתי. אז מי אז רבי סעדיה גאון לקח לעצמו מוסר שצריך לכבד את הקדוש ברוך הוא בצורה שלמה, ונכון שאני עושה הכל בסדר, אבל צריך לחזור בתשובה על המצוות שעשינו שהן לא מושלמות, הן לא באמת כפי הערך האמיתי שאנחנו לא יודעים כמה הוא צריך להיות. אמר רבי סוחרדוב מבלז, אומר, נוכל לומר ככה, ושבת עד השם אלוקיך שכתוב בפסוק, על מה זה מדבר? על אדם שחוזר בתשובה על מצוות. כך אפשר להעמיד את זה, כך אפשר לפרש את זה. ממילא, זה ששם אדם הגיע עד השם אלוקיך למדרגות נשגבות בתשובה, נו, תשובה של צדיקים. אבל שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. על מה מדובר כי חשלת בעווניך? אדם עשה עוונות במזיד, והוא נכשל בעוונות האלה, ואז הוא חוזר בתשובה, וגם על תשובה כזאת אומר הנביא שזה מגיע עד השם אלוקיך. על זה יש מה להתווכח ולהביא ראיה שהיא מגיעה עד בכלל או לא עד בכלל. זה שבצדיקים שעושים תשובה על דברים נשגבים לפי דרגתם מגיע למדרגות גבוהות, זה לא חידוש. אומר רבי סוחרדוב מבלז, אומר ראיה שהפסוק באמת מדבר על צדיקים שעושים תשובה כי הם חושבים שהם לא קיימו את המצוות בשלמות, אומר התרגום, תרגום יונתן על המקום כותב ככה: טובי חיים דצדיקאיו, זאת אומרת אשרי הצדיקים מורי תסובה, בעלי התשובה, דקדחובון וסטובין, כאשר אתם תחטאו ותעשו תשובה, מתיו תיוב תחוין, עד קורסי יקור עד השם אלוהיכם, מגיעה תשובתכם, עד כיסי הכובד של השם אלוהיכם. אז איך הוא מתחיל? טובי חוין? דצדיקאיו, הצדיקים בעלי התשובה. אז על איזה תשובה מדובר פה? לא תשובה של אנשים פשוטים, או חוטאים שנכשלו בעוונותיהם, אלא תשובה של צדיקים. על התשובה של הצדיקים, זה מגיע עד כיסי הכבוד. אומר, מאיפה יונתן בן עוזיאל למד כך לפרש את הפסוק, אומר אדמו"ר מבעלז? מהפסוק בעצמו. הפסוק אומר ככה: ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, מסיים הפסוק, בכל לבבך ובכל נפשך. עכשיו, אחרי התשובה, אתה תקיים את המצוות בכל לבבך ובכל נפשך. אז מדובר פה על מי שגם מקודם קיים את המצוות. אבל מה היה החיסרון? על מה הוא עשה תשובה? על זה שזה לא היה בכל לבבך ובכל נפשך. אז על זה, על יהודי כזה, הפסוק אומר, ושבת עד השם אלוקיך. החידוש בפסוק בהושע זה כי חשלת בעווניך, וגם שם התשובה של האדם מגיעה עד כיסא הכבוד. לא רק תשובה של כאלה צדיקים גדולים. אבא שלו, של רבי סוחר דומי בלז, הרבי שועה מבלז, מה שמכונה עמית הלרוב, הוא אומר שביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אומר, אם כבר ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם, אז מה זה לפני השם תתארו עוד פעם? אומר, בהתחלה כתוב שבן אדם צריך להתאר מכל החטאים, אבל אחר כך שהוא עומד לפני השם, יש תארה נוספת, יש תשובה חדשה, על זה שאפילו המצווה הקודמת לא נעשתה בכוונה הראויה. אבל באמת, תשובה מגיעה עד כיסא הכבוד. מה הכוונה עד כיסא הכבוד? הרבי יוחנן על המקום מפרש שאפילו אם החטא פגם עד כיסא הכבוד, תשובה מחפרת. זאת אומרת, יש חטאים שהם בקושי, יש חטאים שמגיעים לעומק של העומק של העומק, הם פגמו פגמים נוראים שהגיעו פשוט כיסא הכבוד, הבן אדם חילל את כיסא הכבוד. שובה ישראל עד השם אלוקיך, עד שם תשובה מגיעה ומחפרת. הרייבד, בדרושת הרייבד מפרש, כלומר שנשמתו של זה שחוזר בתשובה תגנוזה תחת כיסא הכבוד, נמצא שהיא במחיצת הצדיקים גמורים. הספורמה אומר עד השם אלוקיך, שהצורה שעושים את התשובה צריכה להיות לשם השם, עד השם אלוקיך. זה הספורנו בשבת עד השם אלוקיך אומר שזה הכוונה, לעשות תשובה לשם השם, עד השם. טוב, אז זה בעצם הפסוק שיש לנו פה: שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. הוא אומר, כאילו בחרת לעצמך, היה, אני לא זוכר, קראו לו המגיד מתל אביב, אני לא זוכר מה היה השם שלו, אולי זה הרב ישראל סטן, היה תלמיד, אחד מהתלמידים שלו ישראל סלנטו, אבל אני לא זוכר אם זה היה הוא או רב אחר שהיה מגיד בתל אביב, אני מדבר לפני, וואו, זה סתם 90 שנה, סוף תוף ריש, פי תוף ריש צדיק בשנים האלה, והוא היה מסתובב בתל אביב ואומר דרשות. אז פעם אחת הוא דיבר שם וקראתי תיאור של זה, שמתאר שהוא עמד שם ואמר שסרוליק, ישרוליק, כן, כינוי לעם ישראל, כן, ישרוליק, סרוליק, יצא לחפש, הוא חיפש את אבא, חיפש את אבא בשוק התקווה, ולא מצא, חיפש את אבא ברחוב דיזינגוף, ולא מצא, סרוליק מחפש את אבא, סרוליק מחפש את אבא בחוף הים, סרוליק מחפש את אבא, הוא ככה עובר ומתאר את כל המקומות בתל אביב, וכשסרוליק מסתובב ברחובות ומחפש את אבא, עד שסרוליק מגיע לבית כנסת הגדול, ושם סרוליק מצא את אבא, שם עם ישראל מוצא את אבא שבשמיים. וכשהוא תיאר את זה, אז הוא אמר, שובה ישראל, סרוליק תחזור הביתה, כי חשלת בעווניך, חשבת שיהיה לך טוב, חשבת שיהיה לך נחמד, חשבת שיהיה כיף ושיהיה, אבל אתה רואה שנכשלת עם האבונות, הרי לא הרווחת כלום, את רק כישלון רודף כישלון, סרוליק תחזור הביתה, אבא מחכה לך בבית הכנסת. אני לא זוכר אם אני מדייק, אבל כך קראתי בעבר תיאור של המגיד מתל אביב שאמר שם דרשה. בכל אופן, אז יש שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת באבוניך. קחו עמכם דברים, הדרך בה חוזרים בתשובה זה לקחת איתנו דיבורים, דיבורי פיוס, דיבורי פיוס. שיהודי מדבר דיבור, זה דיבורי וידוי, זה דיבורי תורה, וזה דיבורי פיוס שהרשע מדבר עם הקדוש ברוך הוא ומתקבל. וכמו הפסוק במשלי, שהפסוק אומר שוחד, מייחי, רשע, ייקח, להטות, אורחות, משפט. אומר רשי, הקדוש ברוך הוא מקבל דברי פיוסים והכנעה. מייחי כרשעים, מה כמובן החיק? שוחד מייחי רשע ייקח. פשט הפסוק שוחד, נותן שוחד מהחיק, מהבוזים, ככה בשקט בלי שאף אחד ישים לב, להטות, אורחות, משפט. אבל רשי אומר שמדובר פה משהו אחר, הקדוש ברוך הוא. שוחד מחיק רשע ייקח, הוא לוקח שוחד, דיבורי הכנעה ופיוס, מחק הרשעים, מה זה מחק? בסתר בינו לבינם, בסתר. לא דיבורים שאומרים ברבים, בסתר בינו לבינם, כשהרשע יושב לו בחדר לבד, והוא שבור ומפורק ומרוסק, ולא טוב לו עם הבחירות שהוא בחר, והוא מרגיש את הכאב הזה של אלך ואשובה, אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה. כמה היה טוב, כמה אני מרמה את עצמי שהיה לי אז רע והיום טוב לי. ואז הוא יוצא לו דיבור מהפה, איזה קרחץ, איזה נעקה, איזו שהיא ענקה מעומק הלב, אפילו בלי דיבור, בלי קול, אבל דיבורי הכנעה ופיוס לפני הקדוש ברוך הוא. והדיבורי הכנעה ופיוס האלה, שוחד מחי קרשע ייקח, הקדוש ברוך הוא לוקח את הדיבורים המתוקים האלה, דיבורי הכנעה ופיוס, מחק רשע בסתר בינו לבינם, להטות אורחות משפט, להפך מידת הדין למידת הרחמים, להפך מידת הדין, להטות אורחות משפט, זה כמו שוחד, להטות אורחות משפט, להפך ממידת הדין למידת הרחמים. איזשהו דיבור. רב צודק כותב שהתקיעת שופר זה קיבוץ של כל הנעקות הפנימיות של בני ישראל בכל הדורות, שכל יהודי יש לו לפעמים את הקרחץ הזה בלב, את ההנחה הזאת, שאפילו לא יוצאת, אבל שהוא מרגיש חבל, חבל, היה יכול להיות אחרת, היה יכול להיות טוב באמת. וכל הנעקות העדינות האלה שלא באות לידי ביטוי, השופר מביע אותם לפני הקדוש ברוך הוא, עד השופר הגדול, שופר של חירות, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. ובאו העובדים, התעוררו, כל השינה וכל הדמיונות, הכל התעורר. אבל זה יש פה, קחו עמכם דברים, קצת דיבורים, ושובו אל השם, ולחזור אל הקדוש ברוך הוא, אמרו אליו, ואז בעצם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, כל תיסה אבון, תיסה את כל האבונות שלנו, תסלח לכל האבונות שלנו, וכך טוב, כך את הקצת טוב שעשינו, אין יהודי שאין לו טוב. פדאי אומר, אחד מלך מליץ אחד מני אלף, כל יהודי יש לו נקודה של טוב. וכך טוב, כך את הטוב שעשינו, ונשלמה פרים שפתנו. אין לנו יכולת להביא פרים, אין לנו יכולת להביא את הקורבנות, אבל כך את הדברי ריצוי שלנו, את דיבורי השפתיים שלנו, וכך את הדברים האלה. הרש"י אומר פירוש אחר מה זה כך טוב, תקבל הודיה מאיתנו. את עצם זה שאנחנו חוזרים בתשובה, זה הודיה, זה מידת ההוד. הרחבנו בזה בסוגיה של רב לוזר בן בורדאייה בכמה מקומות, גם בעניין של הגבוהימר דיברנו על זה, ומשך חנוכה, טוב, באמת סוגיה רחבה מאוד, הסוגיה של מידת ההוד מהעשר הספירות, אבל כל תשובה תמון בה, מונח בה את הנקודה הזאת של הוד. ההוד אצל הקדוש ברוך הוא זה המקום הזה שבו אנחנו חוזרים אליו, וכך טוב הודיה, הודאה על האמת, הודיה מלשון להגיד תודה, הוד, ביטול, כן? יש נצח ועוד, שני צדדים, שני אפשרויות לנצח בדין תורה או במשפט, דרך של נצח, ניצוח, מנצח, ואז הצד השני מתבטל, או הוד, הצד של הרע התבטל מעצמו, כן? פשוט לא קיים, ממילא הצד הטוב ניצח, לא כי הוא ביטל את הרע, כי הרע מעצמו התבטל, זה בעצם העניין של הוד, וזה בעצם תשובה, וכך טוב הוא נשמה פרים שפתנו. פה בעצם הוא מדבר על לכאורה, לפי פשטות הפסוקים, יש פה שלב נוסף בתשובה. אחד מהאדמו"רי בלז מדייק שזה שוב הישראל עד השם אלוקיך, אומר התרגום, טוב לישראל, טוב ישראל, תחשוב ישראל, לדחלת עד השם אלקח. ליראת שמיים, ליראת השם אלוקיך. פה כתוב, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, קריבו עמכם פתגמים דעית תודעה, תביאו איתכם דברי תודה, דברי הודעה, וטובו ושובו אל השם, וטובו לפולחנה דה השם, לעבודת השם. זאת אומרת, יש פה שתי חלקים לפי התרגום. יש פה לשוב לפולחן השם ולעירת השם. זאת אומרת, השלב הראשון של תשובה זה לשוב אל השם. השלב השני של תשובה זה לחזור לעבודת השם אליה. אבל זה שתי שלבים שונים. כי התשובה עצמה היא לאו דווקא בחלק הזה שבו האדם משנה את הדרכים בפועל. אלא עצם זה שהאדם נמצא במקום שבו הוא מסובב את עצמו לצד הטוב, מגדיל את עצמו לצד החיובי, בוחר בדרך חדשה, זה השלב הראשון של תשובה. זה לשוב לדחלת דה השם. אחר כך יש ושובו אל השם לפולחן דה השם. כתוב בשם אריג'ינר, ואותו דבר כתוב גם בשם בלייב או עברי, מביא את זה בשם החסם סויפר, כרחוק מזרח ממערב והרחיק ממנו את פשעינו. המרחק ממזרח למערב הוא מזרח מערב, כן? זה המרחק הכי גדול בעולם. הגמרא גם אומרת, אדם הראשון היה משמיים עד הארץ, או ממזרח למערב, זה שווה, זה פשוט הקצוות של היקום כולו, כל הבריאה כולה, מזרח ממערב. אז מה פירוש, איך מרחיקים ממזרח ממערב את העוונות? מאוד פשוט מאוד. אומר הריג'ינר או אחסם זויפר, סיבוב אחד של 180 מעלות, הסתובבתי, נגמר הסיפור, עמדתי עם הפנים למזרח, עשיתי חצי סיבוב, והנה אני עם הפנים למערב. כרחוק מזרח ממערב, הרחיק ממנו את פשעינו. היסוד של תשובה זה ברגע אחד שבו האדם מחליט לעשות את הסיבוב הזה. אחר כך יש גם שובו אל השם. טוב, פה מדובר על תשובה שבן אדם מעמיד את עצמו בדרך אחרת. אני לא אכנס כעת לכל הפסוק הזה עם כל העומק שלו, אבל בפשט ממש, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. אשור לא יושיענו, עד אז אתה רואה שהנביא מגיע עם ביקורת לעם ישראל, למה אתם סומכים על אשור? למה אתם פונים עליהם לעזרה? למה אתם פונים למצרים לעזרה, שישלחו לכם סוסים? ואז עם ישראל אומרים, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. אנחנו נפסיק להעריץ את מעשה ידינו, שמהם יש לנו את הישועה ואת ההצלחה, והם אלוהינו המעשה ידינו. אשר בך ירוחם יתום. יתום, אין לו מי שיהיה, וגם המזל שלו כנראה לא הכי טוב, כי איך הוא יצא שהוא יתום? אז אין לו כזה מזל טוב. אבל הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, זאת אומרת שום דבר לא תלוי בכלום, אלא הכל זה רק הקדוש ברוך הוא. וזה בעצם תשובה מאהבה. כשאדם מגיע לפני הקדוש ברוך הוא בצורה כזאת, שום דבר. למעשה, אנחנו נצטרך בלי נדר, בלי נדר. שם ייתן כוח, להקדיש לזה שיעור נפרד, כי גם אצל רב צודק, גם אצל הרבה שלו, האיש ביצר, היסוד הזה של אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו, זה לא רק הסוסים שלקחו ממצרים, וזה שפנו לאשור לעזרה בזמן בית ראשון. זה משהו שנוגע לכל אחד מאיתנו היום, כן? יש בחירה שהאדם רואה את אשור כישועה, יש את הסוסים ממצרים שהוא רואה שעליהם הוא ירכב ועליהם הוא יצליח, ויש אצל כל אדם בעומק הנפש, בעומק הלב, מקום שבו הוא אומר אלוהינו למעשה ידינו, לא רק בגשמיות שאדם סומך על כסף, בית, אישה, דברים כאלה שאנחנו מקיפים את עצמנו בחיים, אלא אפילו בעומק הרוחניות של האדם, שהאדם רואה את עבודת השם שלו כעבודת השם של אני אתעקש ואני אצליח, אני יעבוד בהתלהבות וכך אני יעשה את עבודת השם בשלמות, בתקיפות, ברוח שערה. ועל זה בא הפסוק ואומר, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב. היסוד של תשובה זה בכלים שבורים, אני משתמש, כלשון רבינו המהר"ל, מדרש שהמהר"ל מסביר אותו בהרחבה, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. אין שום דבר שתלוי בנו, לא האהבה שלנו ולא ההתעוררות שלנו ולא ההתלהבות שלנו, שום דבר. בעבודת השם גם יש את אשר בך ירוחם יתום. להרגיש יתום, להרגיש חסר, להרגיש בלי אבא, להרגיש בלי יכולת לעשות משהו, ואז מגיעים לרחמים האמיתיים של הקדוש ברוך הוא. האיש ביצר מסמיך את זה על הפסוק שאליהו הנביא רואה במחזה, כשהוא רואה הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אתה תראה רוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים. לא ברוח השם. ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם. ואחר הרעש אש, לא באש השם. ואחר האש כל דממה דקה, והנה השם עובר. זאת אומרת, אדם הרבה פעמים בעבודת השם אפילו, הוא רואה רוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר זלעים, וואו, זה בטח עבודת השם. זה, הנה, הנה, הגעתי למה, תראה, איזה רוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר זלעים, מה יותר מזה? והאמת של התורה אומרת לך, לא ברוח השם, לא, זה לא עבודת השם אמיתית, אשור לא יושיענו. רעש, לא ברעש השם, על סוס לא נרכב. אבל אש, לא, גם האש הזאת וההתלהבות הגדולה הזאת היא לא עבודת השם אמיתית, ולא נאמר עוד אלוקינו למעשה ידינו. ואחר האש כל דממה דקה, בכל דממה דקה, בנקודה העמוקה הזאת אשר בך ירוחם יתום, שם עבודת השם האמיתית נמצאת, בכל דממה דקה. יש פה קול, דממה, דקה, זה כנגד, רוח רעש רעש. טוב, אבל זה בעזרת השם, השם ייתן כוח. זה צריך להיות שיעור נפרד, כי יש גם כמה וכמה לשונות, איך שזה מובא, גם בפריצה לקרר יש השון, והרבה, יש בזה עריכות, אז לא עכשיו. אבל זה תשובה. זה תשובה שמגיעה למקום של אשר בכל ירוחם יוסי. לאדם שם את עצמו כיתום לפני הקדוש ברוך הוא. הרפא משובתם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני ארפא את המשובות שלהם, את הפגמים שיש להם בלב. כך מגדיר את זה אבן עזרא. אומר שכשהאדם חוטא יש לו פגמים בלב, והפגמים האלה הם נקראים משובות, כמו מחלה בגוף, יש משובות בנפש. הרפא משובתם, אוהבם נדבה. לא מגיע להם שאני אוהב אותם. אינם ראויים לאהבה, אומר רשי, אבל אתנדב לאהבתם. כי שב אפי ממנו. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן להם לעם ישראל באיזה צורה? חתל לישראל, אני אתן לעם ישראל כמו טל. הגמור אומרת שעם ישראל באים לפני הקדוש ברוך הוא ומבקש, יבוא כגשם לנו, תהיה כמו גשם, תן לנו שפע. מה עונה להם הקדוש ברוך הוא? לא, אתם ביקשתם דבר שלפעמים מתקיים, לפעמים אינו מתקיים, שזה גשם. אני אתן לכם דבר שמתקיים לעולם, שתמיד מגיע. אהיה קטל לישראל, יפרח כשושנה ויחשור השבת לבנון. יש פה משהו, המדרש של חטוב כותב, שזה אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, מתי אתה גואל עלינו? מתי אתה גואל אותנו? אומר הקדוש ברוך הוא, לכשתרדו במדרגה התחתונה, אותה שעה אני גואל אתכם. יהיה קטל לישראל, אמר הקדוש ברוך הוא, הכל מכם. כשושנה זו מפורחת וליבה למעלה, ברגע שהיא מפנה את הלב למעלה, כך אתם. כשתעשו תשובה, ויהי לבבכם למעלה, הסיבוב הזה של גרחוק ממזרח ממערב, לסובב את הפנים לכיוון מעלה, יהיה קטל לישראל, בעדינות, בעדינות, בעדינות. לא בכוח, לא גשם. אבל אנחנו פחות מרגישים את זה, כשזה גשם, זה מורגש, רואים, מריחים. טל הוא מאוד עדין, קשה, קשה לתפוס אותו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה קטל לישראל, יפרח כשושנה, יהיה לו יופי ופריחה של שושנה, אבל אל תחשבו שזה כמו שושנה שתרחף ממקום למקום, ולא יהיה ליציבות, כי זה רק טל. ויחשור השב כלבנון, הטל הזה, ייתן להם שיקו שורשים ויצמחו ויגדלו כמו לבנון. ילכו יום כותב, ילכו יום כותב, והיא כזית הודו וריח לו כלבנון. יהיה לו יופי כמו זית, כמו את המנורה שיש בבית המקדש, וריח כמו כתורת של בשמים בבית המקדש. ופה גם אנחנו רואים את הנקודה הזאת שהאבונות נחשבים לו כזכויות. מדובר פה הרי על יהודים שחוזרים בתשובה אל הקדוש ברוך הוא, נכון? קחו עמכם דברים ושובו אל השם, חוזרים אל הקדוש ברוך הוא בתשובה. מה כתוב פה? וריח לו כלבנון, הגמרא בברכות, אף מגיעים אל עמוד ב', עתידים בחורי ישראל שלא חטאו, שיתנו ריח טוב כלבנון. אז מדובר פה על שלא חטאו בכלל, שלהם יהיה את הריח טוב הזה של הקטורת, ריח טוב כלבנון. ופה כתוב גם אלה שכן חטאו, אבל הם חזרו בתשובה מהאהבה. אז כן, ילכו יום כותב, והיא כזית, עודו יהיה להם את היופי כמו הזית, כמו המנורה בבית המקדש, וריח לא כלבנון, כריח שדה אשר ברכו השם. הריח הזה, הריח הזה שאותו גם יצחק אבינו מריח, כשיעקב אבינו נכנס לפניו לקבל את הברכות. ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברכו השם. יוסף משיטה, יקום איש שרורות. אבל היהודים האלה שיום אחד קמו וחזרו בתשובה, לא מיראה, מאהבה. ואת הריח הזה, את הריח לא כלבנון. ישובו יושבי וצילו. הם אלה, הם יחזרו כולם אל הקדוש ברוך הוא, ישובו לארצם. מי הם יושבי וצילו? גרים. הם באים וחוסים בצילו של הקדוש ברוך הוא. למה עם ישראל פה נחשבים כמו גרים? יש יסוד גדול שהמהר"ל מדבר עליו בהרחבה, וזה חידוש עצום של, של, של המהר"ל. הוא אומר שיש דבר כזה שאדם כשהוא חטא, הוא כביכול יצא מהסדר. לעולם יש סדר. הקדוש ברוך הוא ברא עולם ונתן לו חוקים. כשאדם חוטא, אז הוא יוצא מהחוקים של העולם. הוא הפר את הסדר. עכשיו, אדם מחליט לחזור בתשובה, כשהוא חוזר בתשובה מאהבה, הוא מחזיר את עצמו לסדר של העולם. הקדוש ברוך הוא מתייחס אל הדברים שהוא מביא, אל החזרה הזאת אל הסדר, כאילו הוא מביא נדבה. זה חידוש גדול מאוד, אבל גמרא ביומת הפיבה ומודבט אומרת, אם זה שהוא יקריב פרים, יקריב פרים שפתינו, שמה תאמר פרי חובה. תלמוד לומר, הרפא משובתם אוהבם נדבה. הרפא משובתם אוהבם נדבה. הקדוש ברוך הוא מחשיב ליהודי שחטא וחוזר בתשובה ומחייב את עצמו לשמור את הדברים, כאילו הוא מתנדב. עכשיו, מה זה מתנדב? יש פה חוקים. זה שהוא היה חוטא ויצא מהסדר, מגיע לו עכשיו פרס כאילו הוא מתנדב מעצמו? כן, תכלס הוא היה מחוץ. הוא כאילו עזב את הבית, וכבר הוא לא היה מחויב לחוקים של הבית, ועכשיו הוא החליט לחזור לבית ולהתחייב לחוקים של הבית. אז הנה הוא התחייב בנדבה. זה עולם אחר לגמרי. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. מחלוקת רבי יוחנן ורבי אבהו, אבל כך זה השיטה הזאת שהם כן בדרגה הגבוהה יותר בגלל ההתנדבות שלהם. מה איזה יש? אז אריך הסדולה גם להסביר את הדברים בשיעורים על נתיב התשובה, הרחנו בזה להסביר באמת איך הם מקבלים כזה פרס, וזה בגלל שבתשוב ומתחדש שאין אתמול, כאילו הכל מתחיל עכשיו, אבל זה באמת נושא רחב וצריך לבאר אותו בנפרד. אבל פה יש לנו גם את הנקוד, ישובו יושבי בצילו, הם חוזרים, וזה כמו גרים שעד הם לא היו מחויבים והם באו והתחייבו, וזה נחשב להם כנדבה, נחשב להם כנדבה מה שהם באו. יחיו דגן ויפרחו חגפן, זכרו כאין לבן. יש פשט נפלא של אמין חסי צחוק, רבי צחוק. אמין חסי צחוק, הרב וייס, הגייבד של ירושלים, זה צל, והוא אומר שיש הרי שתי דברים בעולם, שברכות, אנחנו מכירים את זה בלכות ברכות, שהתוצאה טובה יותר מהמקור. כלומר, בדרך כלל המקור טוב יותר מהתוצאות שלו. זה באופן כללי. בברכות אנחנו מכירים את זה שיש לחם, נכון? הלחם, החיטה היא דבר אחד. ברגע שזה נהיה לחם, למרות שזה יתרחק מהמקור, זה ישתפר, ולכן תקנו חכמים ברכה מיוחדת על לחם. אותו דבר גם יין. הענבים הם פרי, בורא פרי העץ, אבל כשהם הופכים להיות מפירות ליין, אז זה לא נחשב רק שהם נשארו באותה דרגה או התקלקלו, אלא ההפך, נחשב שהם השתפרו, נהיו טובים יותר, ולכן נקבעה ברכה מיוחדת לשתי הדברים האלה, שהתוצאה טובה יותר מהמקור, גם לחם וגם יין. אבל מה קורה פה בבן אדם שחטא ועשה תשובה? אם בן אדם חטא ועשה תשובה ועשה תשובה רק מיראה, אז עד היום היה זדונות נחשבים לו, קצת זדונות, היום זה נהיה כשגגות, הוא לא הרוויח. לעומת זאת, מה קורה בבן אדם שעושה תשובה מאהבה? זדונות נחשבים לו כזכויות. אז יוצא שהמקור היה גרוע, אבל התוצאה מהדרת. יחיו דגן ויפרחו חגפן. יש פה כמו דגן וגפן, זכרו כיין לבנון. הוא מגיע למצב שזה כמו דגן, שדגן פחות טוב, אבל יש פה לחם, ויש פה תוצאה יותר טובה מהבסיס, יותר טובה מהמקור, וזה חיו דגן, ויפרחו לגפן, זכרו כיין לבנון, וזה מגיע, זה כמו היין של הנסוכים, שהיו מנסחים על גבי המזבח. יש פה רדק מעניין, שאומר שיש כמה סוגי יין. הוא אומר, ראיתי בספר אסף הרופא, יין לבנון, יין חרמון, יין הכרמל, יין הרי ישראל וירושלים, יין הרי שומרון, יין הרי כפתור מצרים, אלה היינות הם עליונים על כל מיני היין, לריח ולטעם, אף למרפא. אז הוא אומר, גם פה, זה עם ישראל יחיו בשובה ונחת, הם יחיו אותו כמו הגפן, הם יהיה לעתיד כמו חיטה. עכשיו הפסוק עובר לדבר על אפרים. ולכאורה נראים הדברים שפה אנחנו בעצם חוזרים לומר, מה יקרה עכשיו? הקדוש ברוך הוא אומר על ידי יושע הנביא לעם ישראל, תראו מה אפרים מקבלים מכות, נכון? תאשם שומרון כי מרתה באלוהיה, בחרב יפולו עליהם ירוטש ועריותיו יבוקעו, שוב הישראל עד השם אלוקיך, תחזרו בתשובה, תשובה מהירה. מה קורה עם אפרים עצמם חוזרים בתשובה? זה תשובה על ידי איסורים. אפרים, מה לי עוד לעצבים? אם אפרים, כתוצאה מזה שהוא מקבל עכשיו את העונשים האלה, יתעורר ויאמר, מה לי עוד לעצבים, מה יש לי מהעבודה הזרה הזאת? מה אני צריך להתעסק עם זה? מתוך מכות, מתוך איסורים. אני עניתי, אני באמת, אני אענה לו, אומר הקדוש ברוך הוא, מתוך הצרה שלו, ואשורנו אני אראה את מה שהוא סובל. אני כברוש רענן, אומר רשי, תשמעו לא שני, אני לא נכפף להיות אוחז ידו בי. אני, אומר הקדוש ברוך הוא, כברוש רענן, כמו עץ ברוש שהוא צעיר, הוא רענן, ולכן אפשר לכופף אותו בקלות. וכברוש רענן הנכפף לארץ, שאדם אוחז בענפיו, כלומר אהיה מצוי לו. אני כברוש רענן, האדם יכול להיות במצב שהוא מתוך ייסורים, ייסורים, הוא מגיע למסקנה של מה לי עוד לעצבים, מה יש לי, מה הרווחתי מזה? מה הרווחתי מכל השטויות שעשיתי? מה הרווחתי, מה לי עוד לעצבים? הקדוש ברוך הוא רואה את זה, אני עניתי ואשורנו, אני רואה אותו, אני רואה את הסבל שלו, אני רואה את העוני שלו, את כל מה שהוא עובר, אני כברוש רענן, הקדוש ברוך הוא, אני לא נכפף להיות אוחז ידו בי, הנה, בוא, תפוס בי, כברוש רענן, הנכפף לארץ שאדם אוחז, יהיה מצוי לו. ממני פרייך נמצא, אני הוא שכל טובתך מאיתי בא, יש לך, וזה לא רק כמו עץ ברוש שאין לו פירות, אלא אתה תהיה כמו עץ שיש לו פירות. אפילו אם שוב המתריך איסור עם תושב אינו איש עד דקו עד יחדוכו של נפש ואתו ימר שובו בני אדם, גם אז יש אפשרות ליהודי לחזור בתשובה ואני כברו איש רענון. נראה שאפריה לגבר זרוב היה מדבר על זה בשבת תשובה, הוא היה מאוד מאוד חי את הפסוק הזה, וזה היה אצלו כל הזמן, אני כברו איש רענון, אני כברו איש רענון. הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, לא משנה איפה אתה, לא משנה מה עשית, וכמה התלכלכת, ולא משנה כמה עמוק אתה נמצא, אני כברוש רענן, אני אצלך, איתך, עמך, אצלך, בוא, רק תתפוס בי, אני מתכופף לגמרי, כמה שתרצה אני אתכופף, זה לא נשבר, זה גמיש לגמרי, לאיפה שאתה נמצא, רק תוכז בי, רק תתפוס איפה שאתה יכול לתפוס, אני כברוש רענן, ממני פרי יכול נמצא, ממני יש את כל הפירות, את כל הדברים הטובים, מי חכם ויבן אלה, נבון וידעם. אפשר להגיע דרך חוכמה, זאת אומרת ידיעה, ואז הבנה, הבנה זה בלב. או אפשר להגיע מתוך תחושות בלב, נבון וידעם, ואז להגיע לידיעה הזאת. זה יכול לקרות מלמטה למעלה או מלמעלה למטה. מתוך זה שאדם מסתכל פנימה לתוך עצמו ורואה את הדברים קורים, הוא רואה את זה שהוא לכלך את הקיר, הוא לא הבין מה זה, ואז פתאום הוא רואה שהמלך יוצא דרך הקיר הזה. ואז הוא מבין, רגע, נחלכתי את הארמון של המלך. ואיזה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לברוח. לזרוק את הצבע ולברוח, והמלך יסלח לו. ואפשרות שנייה זה לראות איפה אני הופך את כל הקשקושים שלי לאיזה ציור. הוא מתרחק ומתקרב ומברר את הקשקושים האלה עד שהוא מוסיף פה פס, לשם פס, וזה הופך להיות איזשהו ציור. והמלך מכניס את הציור הזה לארמון שלו ואומר, הציור הזה יפה יותר מכל הציורים שיש לי פה, מכל היוצרים והארמונים הגדולים בעולם. למרות שזה נראה כמו קשקושים, אבל יש פה את ה... זה יותר מהכל. אז זה יכול להיות מתוך הבנת הלב, וזה יכול להגיע מתוך הידיעה שחזל הקדושים מספרים לנו. כי ישרים דרכי השם, וצדיקים ילכו בם, ופושעים יקשלו בם. יכול להיות שמרומס פה פסוק שלושת הדרכים האלה של תשובה. ישרים דרכי השם, זה תשובה מהירה. וצדיקים ילכו בם, זה תשובה מאהבה. שהם יולכים, מתקדמים, ופושעים ייקשלו בם, אפשר להיקשל באבונות, לסבול איסורים, ומתוך זה להגיע לתשובה. זה בעצם החלק הראשון של ההפטרה. עכשיו אז ראינו שנצליח לתפוס בברוש רענן ולעלות, לפחות בתשובה מתוך איסורים, אבל הלוואי, הלוואי שבתשובה נערות.